דף חזיין עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, מכיוון שאנחנו עסוקים בענייני השומרים, הלוויים, הכהנים, אז הגמרא מזכירה משנה ששייכת למסכת הבאה, למסכת מידות. שם מבואר תנן הטם במשנה בפרק א' משנה ב'. איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר. היה שר שממונה על ענייני ההר, והוא היה בודק, מחפש את המשמרות ואבוקות דולקות לפניו. הרי המשמר היה בעצם מחוץ לעזרה, בתוך הר הבית. ממילא, העזרה אמנם הייתה נעולה, אבל הוא נמצא מחוץ לעזרה והוא מסתובב עם אבוקות, וכל משמר שאינו עומד כשהוא מגיע, או שבאופן נורמל עומד, וגם אם ישבו ולא נעמד כשהוא מגיע ואומר לו איש הר הבית שלום עליך, ניכר שהוא ישן. חובתו במקלו, אז הוא היה מכה אותו במקל, ורשות הייתה לו לשרוף את כסותו. אומר הראש במקום, ומה אם בעל תשחית? הפקר בית דין הפקר. והם אומרים, הציבור, אותם שאר השומרים, שומעים את הצרחות, מה כל בעזרה? כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על המשמר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי מי ישן ושרפו את כסותו. אמר הבכי אבא רבא, כמעט היא רבי יוחנן בהמת נייטה, כשרבי יוחנן היה מגיע למשנה הזאת, אמר הכי, אשריהם לראשונים, אשריהם לדורות הראשונים, שאפילו על אונס שינה עושים דין. רש"י מזכיר פה בשורה הרביעית, דשינה זוהי אונס, שאין אדם יכול לעמוד את עצמו שלו לישן משבא לו שינה לעיניו. נכון, יש לו טענה, הרי כמו שהיה משמרות בכהנים, היה משמרות בלוויים. אתה יודע שאתה עומד לשמור על הלילה, תישן ביום קודם. אבל למה יעשה? אחד שנרדם זה אונס. ואם כל זה היו מאנישים אותו במקום כדי שאדם לא יהיה בוחת. אז שלא על אונס שינה על אחת כמה וכמה שהיו מונעים מאדם שהיה עושה עבירה תכף ומיד להניש אותו כדי שלא יישאר בחטא. תניא רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? איזה דרך? והרש"י מביא פה אחד מהדרכים שיש לנו בעניין זה של יבור לו האדם. דרך נכונה שאדם צריך לתפוס לעצמו. אמר שח, חולה קצת על הלשון פה. יואב את התוכחות. למה? שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח בא לעולם. ברגע שאדם אוהב את התוכחה, וצריך להבין, אוהב זה הולך על שני הצדדים. על המוכיח, דהיינו הנותן, ועל המקבל את התוכחה. יש מי שצריך להיות הראוי להוכיח, ויש מי שראוי לקבל תוכחה. ממילא נחת רוח בא לעולם, אדם לא נמצא בחטא. אדם מוזהר ועומד. וממילא טובה וברכה באים לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם. שנאמר כמו שאומר שלמה המלך במשלי, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. ויש אומרים, מה זה נוח לו דרך נכונה שיעבור לו האדם? יחזיק באמונה יתרה. זאת אומרת שיעסוק במסע ומתן ולא יעונה את הבריות, אלא יהיה ישר בזמן העסקים, שנאמר, אומר דוד המלך, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני. הקדוש ברוך הוא אומר, מי חוסה תחת כנפי השכינה? זה שנושא ונותן באמונה. אמר שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, כל אדם שזוכה הוא מוכיח את חברו לשם שמיים, שיעזוב את דרכו, אבל לשם שמיים, לא עם חשבונות אישיים, לא עם נגיעות, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, זוכה להיות תחת מחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וגם זה מובא במשלי, מוכיח אדם אחריי, ולא עוד, אלא שמושכים עליו חוט של חפץ, שנאמר, המשך הפסוק, חן נמצא ממחליק לשון. אני חושב שכתוב פה בפסוק הזה הרבה מאוד. הביטוי הזה, חן של חסד, הביטוי שחז"ל משתמשים פה, שמושכים עליו חוט של חסד, זה כמה פעמים שמוצאים בחז"ל, אדם שלומד לפנות בוקר, יש את הגמרא במגילה, שהגמרא אומרת שאסתר ירקרוקת הייתה. אם עושים בדיוק את החשבון עם אסתר, אז רואים שאסתר, מסתבר שהיופי זה לא היה החלק החזק שלה. היופי שאנחנו קוראים יופי. ולמה? א', היא הייתה צריכה להיות לא צעירה. היא הייתה אחיינית של מרדכי. בין כמה היה מרדכי? לא שאני יודע בדיוק את גילו, אבל להערכתי מדובר באדם זקן מופלג. הרי מרדכי היה משיירי כנסת הגדולה. מרדכי עוד היה בזמן בית ראשון באנשי כנסת הגדולה. היה מחברי הסנהדרין עוד בזמן הבית. עכשיו, להיות אחד מחברי הסנהדרין, מסתבר, זה מדובר על 120 זקני ישראל, אז הוא לא היה ילד. בוא נאמר שאפילו היה מבריק, היה בן 40, עוד 70 שנה גלות. אז היא לא הייתה צעירה, משהו באזור כנראה ה-80 ומעלה. כי 70 שנה היה גלות. החשברוש, הסיפור של החשברוש זה כמעט בסוף ה-70 שנה. סיפור של מרדכי ואסתר, לקראת סוף ה-70 שנה. זאת אומרת שהרי זה היה טעות של החשברוש. ממה התחילה הריגת ושתי? שהוא עשה את החשבון שכבר עברו 70 שנה, ואז הוא יכול להשתמש בכלי המקדש. אנחנו נמצאים כמעט בפרק האחרון. אחרי זה רק הגיע אסתר. אז בזמן המשתות ושתי הייתה חיה, וזה לפי החשבון שלו היה 70 שנה. זאת אומרת שלא זה המסר. המסר בסך הכל שמדובר לא בנערה כמו שאנחנו מבינים, אלא מדובר באישה בוגרת מאוד. בנוסף, היא הייתה 3 ימים בצום. חוץ ממה שהיא הייתה 3 ימים בצום, היא גם בבית של החשברוש אכלה רק זרוני פשטן. אז איזה בדיוק יופי. והגמרא אומרת, ירק רוקת הייתה. היא הייתה נראית חולנית. הייתה נראית חולנית. אלא מה? אומרת הגמרא, חוט של חסד היה משוך עליה. זה החלק שלכם. מתי מושכים חוט של חסד? באופן נורמל, כשאדם הוא מוכיח, הוא לא בדיוק אהוד על הציבור. בדרך כלל מי שנותן הערות, הציבור לא מפמפט אותו. אחד כזה שאפשר לומר עליו מוכיח אדם אחריי, איזה? חן נמצא ממחליק לשון. זאת אומרת, אדם כזה שאתה רואה שמקבלים ממנו תוכחה ונהנים לקבל ממנו תוכחה, שהציבור לא שונא אותו, אז כנראה שמאיזה מקור זה מגיע. מדובר על אדם השלם, האדם שהמוכיח את חברו לשם שמיים, שאדם מרגיש שכל מה שהוא רוצה זה הוא בא ומוכיח אותו מאהבה גדולה, והוא מרגיש את החיבה האדירה שיש לו לתוכחה. ממילא יש נותן ויש מקבל. מאחד כזה אתה מסוגל לקבל תוכחה. אז אחד כזה זוכה להיות חופה תחת כנפי השכינה, וממילא על האדם הזה, אפילו שהוא מוכיח שלכאורה היה צריך להיות אדם כזה שלא יאהבו אותו, אדרבה, חן של חסד, משוך עליו חן של חסד, חוט של חסד, שהוא נעים ונחמד בעיני הבריות. ועליו הפסוק אומר, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. מצאו נעול, בידוע כתוב במשנה שיש שם מישהו בבית הכיסא. לאחר מכן, מי שרוצה לתרום את המזבח, אז הוא היה דואג לטבול מראש, בזמן שבא הממונה, שזה היה באזור עלות עקרות הגבר, אז הוא כבר היה מוכן ומזומן לעבודה. הגוף הקשה, שואלת הגמרא, לכאורה יש סתירה מיני ובי במשנה. מחד גיסא אמרת מישהו רוצה לתרום את המזבח משכים וטובל עד שלא יבוא הממונה. על מה לאו בפייס תליה מילתא? כי אם זה היה תלוי בפייס, אומר הראש, אז בשביל מה צריך לטבול קודם? אז היה צריך להיות, מסתום יש שם עשרות אם לא מאות אנשים שמעוניינים לתרום את הדשן. ממילא, קודם נעשה גורל, ומי שיזכה בגורל שירוץ לטבול. כמה זמן זה התבילה? הרי אי אפשר להיכנס לעזרה בלי תבילה. זאת אומרת שהיה כמה מוקדים של מקווה ששם יכלו לבוא ולטבול. זה עניין של דקות ספורות אם בכלל, שבזמן הזה הוא צריך בעצם לטבול וללבוש בגדים ולהיכנס לעבודה.
כמה כהנים היו בשניהם?
יכול להיות אלפים. צריך לדעת כמה כהנים היה באותו הזמן. היה ראשי בית אב, היה משמרת, שכל בית משמרת בנויה מראש בית אב. עכשיו מה זה ראש בית אב? אז אם תיקח משפחה ממוצעת שהיה להם כמניין השבטים 12 ילדים, ולא היה כל ילד היה 12 ילדים, ולא היה 12 לכל ילד, ומי הסבא היה שם למעלה? סבא רבא. הרי כהן אין לו גבול, זה לא לוי שמוגבל עד גיל 50. כולם יכלו לבוא לעבוד עבודה. עכשיו, כמה יש בבית אב כזה, וזה מורכב מבית אב אחד, כך כל המשפחולוגיה, יכול להיות שזה מאות, אולי אפילו מעבר לזה. זה יום סטנדרטי במקדש. מה? היה משמרות, היה 24 משמרות שהתחלקו ל-24 שבועות, שכל שבוע יש משמר אחד, והמשמר מחולק ל-6 בתי אב. זאת אומרת, מדובר בכמה מאות כהנים. מי לא רוצה לזכות פעם בחצי שנה, יש לו אפשרות, אולי, מי יודע אם פעם בחיים הוא יזכה לתרום את הדשן. אז מי שיכול לקפוץ על המציאה, היה קופץ על המציאה. ואז, מה? כל אלה ישנו בבית המוקד. בבית המוקד, אז ככה, המבוגרים יותר, המשפוחי הסקנים, היו ישנים על המיטות, על החלק, כן. והיה חלק של הצעירים שישנים באמת על הרצפה. וחלק היו ישנים כנראה אחד על יד השני או אחד על גבי השני. אלמה, לאו בפייס טליה מילטה. זאת אומרת, שאנחנו רואים שזה לא תלוי בפייס. והדר קטני יבוא ויפיס, אלמה בפייס טליה מילטה. אז היה צריך לעשות גורל. עונה הגמרא, אמר רבי אלוקשיא, כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה. דתנן, אומרת המשנה ביומה, בחזבט. בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם. בזמן שהם מרובים, יש הרבה שקופצים על העבודה, רצים ועולים בקרש כל הקודם את חברו בתוך ה-400, זכה. היו שניים שנכנסו ביחד, היו שניים שווים, הממונה אומר להם מצביעו. אומר תוספות ביומה, שלא אומר להם הממונה, זה מדבר על השניים האלה בלבד, כי בשניים אי אפשר להטיל גורל. מה זה גורל? גורל פירושו של דבר זורקים מספר ומתחילים למנות. אז אם זה שניים, אתה יודע, אם זה זוגי, אתה יודע מי יצא, ואם זה אי זוגי, אתה יודע מי יצא. זאת אומרת שבהכרח, שכל אלה שבאו עכשיו ורצו להשתתף בעבודה, כולם משתתפים עכשיו בגורל. ומה הם מוציאים? איך עושים את הגורל? מורידים מצנפת של אחת מהם, ומתחילים ממנו לספור. ולכן כתוב שאת הגורלות היו עושים רק במקום החול. זאת אומרת, או בבית המוקד, זה היה פעם ראשונה שעושים את הפייס. בבית המוקד הרי חלקו בקודש, חלקו בחול. כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בדוד בלבד. זאת אומרת שאיפה היו ישנים? בחלק שנמצא בחול. כיוון שמורידים מצנפת זה לא ראוי לעמוד בעזרה גלויי ראש, ומכיוון שהם גם עומדים כמו עיגול, אז זה לא ראוי לעמוד אחוריו לכיוון היכל, אז היו עושים את זה בחלק של החול. לאחר מכן את שם כל הגורלות היו עושים בחלק של לשכת הפלדרין, שם אנחנו נראה ששם היו עושים את המשך הגורלות. גם שם היה חלקו בחול. איך עושים גורל? כל אחד מוציא אצבע. ומה הם מוציאים? אחת או שתיים. זאת אומרת, מי שיכול מוציא אצבע אחת, מי שקשה לו שלא יכול להוציא אצבע לבד, זרקות נמשך לו אצבע שנייה, מותר לו להוציא שתי אצבעות, אבל שתי אצבעות הסמוכות, כדי שלא יהיה רמאות. ולכן, והם מוציאים גורדל במקדש. במקדש לא מוציאים את הגודל. למה? כי אדם שהיה יודע למה, זרקו מספר 107, הגיע ל-106, הוא היה מוציא את אגודה, לומד ככה, היה סופר לו 106-107, יוצא בגורל. אז זה רמאות, לכן לא מוצאים גודל. מעשה היה ששניים רצו, שווין ורצים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו ונשברה רגלו. וכשראו בית דין שהיו באים לידי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח אלא בפייס. אז באה התקנה של הפייס. זאת אומרת, מה שהמשנה מדברת שהיו טובלים עד שלא בא הממונה, זה בימים שהיה לפני הפייס. אחרי זה באו ימי הפייס, אין אכן עמי. לכאורה, רק מי שהיה עולה בפייס, הוא זה שהיה רץ לטבול השאר, יש להם זמן, הם לא צריכים להיות קודם טובלים. רבא אמר, אידי ואידי לאחר תקנה. רבא בא ואומר, הכל באמת נעשה אחר התקנה. ואחי קטני, מישהו רוצה לבוא ולפייס, משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה. זאת אומרת, מי שרוצה להשתתף בגורל, צריך לטבול קודם, כדי שיהיה מוכן מיד אחרי שהוא עלה בגורל לבוא ולצאת לעבודה. עוד רגע נראה שהעבודה היא לא מיידית, אז למה בכל זאת כל כך דחוף לנו הדבר? אז הראש אומר, כדי שיהיה מזומן מיד אחר הגורל לעבודתו. אינמי מחמת חיבת המצווה שמה ימהר ויתנוס לעזרה בלא תבילה. הריתחה, הרתח שלו, שהוא רוצה כל כך לעשות את הדבר, אז הוא עלול לבוא ובלי לעשות מעשה תבילה, הוא ייכנס, אסור להיכנס בלא תבילה. לכן אנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה טבול מראש. ואני חושב שבראש הזה מונח, לעניות דעתי, הגדרה שמאוד יכולה לקרב אלינו כמה גמרות שעל פניו היו לי נראות קשות. דהיינו, אנחנו אתמול למשל עמדנו על אותו תלמיד שרבו הגיש לו כוס והוא נמנע מלשתות כי הוא היה איסטניס ומת בצמה. מה הסיפור הזה? אז היה פעם איזה תלמיד, באופן נורמל, מה, אדם צמא, אז הוא יוצא החוצה ושוטה. אלא מה? היה איזה תלמיד מיוחד, כבוד רבו, מצד אחד הגועל שזה נתן לו, רוב העולם יכלו להתמודד עם זה. אבל הוא היה איסטניס מיוחד, שהוא לא היה מסוגל לשתות אפילו שזה כוס של הבוקר, כי היה שם אפס משהו רוק, מאידך. לקום ולצאת באמצע השיעור לשתות, הוא לא יקום, כבוד רבי. אז הוא הגיע למצב שהוא מת בצמא. קצת, קרה כזה מקרה. בשביל זה מכאן אמרו וכו'. זה לא פעם ראשונה. יש הרבה פעמים שיש לנו סיפורים בגמרא, קרה מקרה, מכאן אמרו ותקנו מכאן תקנה. יש למשל, ברכת המזון. בברכת המזון יש לנו דין שאת הסכין צריך ללכת ולשים, לסלק מן השולחן, או לשים את זה מתחת. למה צריך לסלק את הסכין מהשולחן? חוץ מבשבת קודש. למה צריך? כי כשיגיעו לבני ירושלים, אז הצער הגדול על החורבן, הוא עלול לנעוד סכין בעצמו, בחברו. והיה מעשה, שפעם אדם נעד סכין. אז בשביל זה באו ותקנו שצריך לפקד ולפלק את הסכין. במחילה, אני לא שמעתי באלף שנה האחרונים, ולא יודע אם באלפיים שנה האחרונים, שמישהו היה בבני ירושלים, שמעתי כן, שנועצים סכין לפני ברכת המזון, שמעתי. בלי ברכת המזון, שמעתי. אבל לא על ברכת המזון, לא על ובני ירושלים, לא שמעתי שמישהו נעד סכין. אז מכאן תקנו לדורי דורות שאדם שמגיע לברכת המזון חייב לפלק את הסלקים. למה? כי היה מעשה שהיה. איזה מין סיפור זה? אז אני הייתי מבטא בכלל את המושג סכין, כיוון ששמענו שאדם נועד סכינים, מעשים שבכל יום זה כן. אני מבטא כמה דברים לפני, בדרך לסכין. אני חושב שיש פה מסר לגמרי אחר. חז"ל באים ללמד אותנו דבר אחד. תראה, יש מושגים שהם לא שייכים אליהם, לא שייכים. אז בשביל מה מספרים אותם? תדע שגם כזה דבר היה. תדע שביהדות גם זה שייך. אנחנו לא שייכים לזה, לצערנו, אבל יש דבר כזה. היה כמיהה לירושלים. כשהיו מדברים ובני ירושלים עיר הקודש, הצער של החורבן היה כזה גדול, שאדם שבברכת המזון כולו שקוע בברכה, זאת אומרת שהוא כולו יכול לנוץ בעצמו סכין, מרוב הריתחה הזה, הצער האדיר שלו, הוא מאבד השתונות. לא שמעת על כזה מקרה. אבל תדע שהיה פעם אחת כזה דבר. היה יהודים שכשהגיעו לבני ירושלים יכלו לאבד השתונות. אותו מסר. בא הגמרא ואומרת, יש פה כהן. אתה צריך להבין מה זה חביבות מצווה. אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו לא נמצאים כשאתה בא לעשות מצווה, אתה לא נמצא בריתחה הזאת, באיבוד השתונות הזה. אבל תדע לך שהיה מצב של לוי, שלא טבל קודם ויעל זוכה בגורל חצי שנה, חלום חייו, מסוס חייו לעבוד את הבורא. במה? לקחת מחתה ולהוריד את הדשם, וזה יכול לגרום לו שהוא ייכנס למקדש באטרף כזה. אותו דבר יש כבוד רבו. אנחנו לא שמה, לא שייכים לזה, אבל תדע שיש אדם שיכול למות בצמא. היה כזה מושג של כבוד בעם ישראל. אתה לא שמה, אבל תדע שיש דבר כזה. תדע מה זה מושג של כבוד, תדע מה זה חביבות מצווה. זה עוד משהו, נעץ בו, זה עוד סיפור. שם זה היה מסר אחר. גם שם זה חביבות מצווה, חשש תומה במקדש. שאבא שלו בא ובדק אם הוא פרפר. גם את זה אנחנו נלמד. ושוב זה על אותו משקל. תדע מה זה חביבות מצווה, תדע מה היה ההרגש של תומה ותארה, מה זה להיות טהור. אנחנו לא שם, אנחנו לא יודעים מה זה תומה ותארה. אבל תדע לך שיש בעם ישראל רמה של טהרה, שאדם בשביל להיות טהור שוכח את הבן, ומה שעכשיו מזעיק אותו, כואב לו, האם הסכין יקבל תומה או לא, כי זה היה סכין ששייך למקדש. החביבות של כלי שרת שלפני הבורא. ממשיכה הגמרא ואומרת. אומרת המשנה, נטל את המפתח, אנחנו כבר נמצאים, וצריך להבין איפה אנחנו אוחזים. יש לנו את הממונה שבא מחוץ לעזרה, והממונה הזה שנמצא עכשיו מחוץ לעזרה, הממונה הזה בעצם עומד, ובשלב הזה אותו ממונה שהוא נמצא כרגע בתוך בית המוקד, דהיינו הוא דפק בדלת, נכנס מהר הבית לתוך בית המוקד. בבית המוקד יש שני שערים, יש שער אחד שהוא מחבר בין הר הבית לעזרה, זה נכנס לחלק של החול, ויש שער נוסף שמכניס אותך לתוך העזרה. הממונה עכשיו נמצא בתוך בית המוקד, בצד הצפוני של העזרה. הוא עומד במקום, נטל את המפתח. אמרנו שיש טבלה, ידובר במסכת מידות, המעלמה, ששם מתחת היו מחזיקים את מפתחות העזרה. הוא מקבל את המפתח, הוא פותח את הפשפש. הפשפש זה שער בתוך השער הגדול. השערים בעזרה היו 20 אמה. היה שער בתוך השער, יש ראשונים שאומרים שזה היה בצד השער, ואת זה הוא פותח. למה לא לפתוח את השער הגדול? כי יש זמן שפותחים את העזרה. עוד לא הגיע הזמן של הקרבת התמיד, עוד לא פותחים שערי העזרה. אבל צריך ללכת לבדוק את העניינים בפנים, אז פותחים קודם כל את השער הקטן, כדי להיכנס פנימה, ונכנס מבית המוקד לעזרה. זה הממונה. ונכנסים הכהנים אחריו, כל אלה שכבר טבלו, הם נכנסים איתו יחד. ושתי אבוקות של אור בידם נחלקו לשתי כיתות. יש לשתיהם אבוקות של אור, כל קבוצה מחזיקה אבוקה אחת, והם מתחלקים לשתי כתות כאשר. אילו מהלכים באקסדרה דרך מזרח, ואילו מהלכים באקסדרה דרך מערב, היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום עושי חביתים. הגיעו, אילו ואילו אמרו שלום, הכל שלום, דהיינו. הם נמצאים בצד הצפוני בבית המוקד. מתחלקים לשתי חלקים. חלק אחד לוקח אבוקה, פונה מערבה. עכשיו, המפגש נעשה בלשכת עושי חביתים, חביתי כהן גדול. זה הלשכה שנמצאת בצד שער ניקנור. שער ניקנור זה השער בצד המזרחי של העזרה. וזה אומר בעצם כך. יש מצד אחד פנחס המלביש, מהצד השני, מהצד הדרומי, נמצא לשכת עושי החביתים. מה שקורה, הם מתחלקים. קבוצה אחת פונה מערבה, הולכת על כל הצד הצפוני לכיוון מערב, הולכת את כל הצד המערבי, אחרי זה הולכת את כל הצד הדרומי, אחרי זה פונה לצד המזרחי, מגיעה ללשכה. הקבוצה השנייה נמצאת בצפון, פונה למזרח, הולכת קטע מאוד קטן בצפון, חצי דרך של המזרח, ושם הם נפגשים. המטרה, יש אקסדראות. אקסדרה זה כמו מבנה שיש עליו עמודים, מבנה פתוח. מתחת למבנה הזה מסודרים הכלים של המקדש. הרי צריך לזכור, מתחיל פעילות, זה בית מטבחיים, יכול להיות שם מאות ואלפי קורבנות. צריך כלים. הכלים צריכים להיות נקיים. צריך כלי שרת שבזה תקבל את הדם, שזה נקי לחלוטין, שלא נשאר שריות. את הכל צריך לבדוק שהכל עומד מסודר במקום, הכל שטוף, הכל מוכן. עושים בדיקה. אלה יוצאים בדיקה אחת, אלה יוצאים לבדיקה השנייה. כמדומה לי. למה באמת אלה עושים דרך כל כך ארוכה ואלו דרך קצרה? זה קצרה וארוכה, ארוכה וקצרה. מכיוון שעיקר הפעילות הרי היה בצד צפון של העזרה, כיוון שהרי קודשי קודשים שחיטתם בצפון. בית המטבחיים, הטבעות וכו', הכל היה בצד הצפוני של המזבח. האונקוליות, עוד נדבר על הכל, היה בצד הצפוני. עיקר הכלים ישבו באזור הזה של הצפון. יש גם לאורך כל העזרה, כי יש לנו קודשי קודשים ויש קודשים קלים שאפשר גם בדרום. כשיש צפיפות בצפון, פונים לאזור הזה. אז המרכז היה באזור הצפון, ויש גם סביב. אלה שעושים את הדרך הארוכה, מבחינת הבדיקה, מסתבר שיש להם הרבה פחות מה לבדוק. אלה שעושים את הדרך הקצרה, מבחינת תוחלת הכלים והגודל של הדברים שהם צריכים לבקר, הם הרבה יותר. נפגשים בסוף המהלך הזה, כאשר כל אחד אומר, שלום, הכל שלום, בדקנו, ובאמת הכל עומד על מקומו, מסודר להפליא. זה אומר שאם אנחנו מדברים במונחים של העזרה, זה הולך ככה. פה זה שער ניקנור, וה-15 מעלות שמזה עולים לעזרה. יש לנו פה את בית המוקד, בצד הצפוני. יש לנו את הכניסה אחת שבאה מהרבית לכיוון בית המוקד, חלק של חול, ויש את הכיוון של בית המוקד לתוך העזרה. האדום זה כנראה מסמל את האקסדרות האלה. אז יש לנו את אלה שפונים לכיוון החלק המזרחי, הולכים עד הלשכה, ויש את אלה שפנו למערב והלכו עד הלשכה, ושם הם נפגשים, הכל שלום. ברגע שהם נמצאים פה בצידו המזרחי, אין להם שום שליטה על החלק הזה, האחורי של המזבח. למה זה חשוב? כי עכשיו הולך אותו זה שתורם את הדשן, הוא צריך לקדש ידיים ורגליים. קידוש ידיים ורגליים נעשה בכיור שנמצא בין האולם ולמזבח. אף אחד שנמצא פה לא רואה מה עושים פה בפנים. כיוון שבזמן שאדם לא בא לעבוד עבודה, אין לו רשות להלך בין אולם ולמזבח, ממילא. ממשיכה המשנה ואומרת, עושי חביתים, העמידו עושי חביתים לעשות חביתים. מאירים את הכהנים שעכשיו הם הקונדטורים, שיש להם את התפקיד להתעסק עם מנחת חביתים, כי לעשות את המנחת חביתים צריך להכין, עוד מעט נדבר על זה. זה מדובר על חביתי כהן גדול. מה שכהן גדול צריך להביא, הוא לא צריך לבוא לעשות, הוא צריך לממן את המנחת חביתים שנעשה בכל יום, מחציתה בבוקר, מחציתה בין הארבעים. הולכים ומאירים את אותם אנשים, מי שזכה לתרום את המזבח, הוא יתרום. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר עם זה שזכה בתרומת הדשן. והם אומרים לו, איזה זהיר שלא תיגע בכלי כשתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. אסור לקרוע בכלי שרת אחרי טבילה, לפני קידוש ידיים ורגליים אסור לקרוע בכלי שרת. ושוב, יש פה חביבות מצווה, תיזהר, אתה עכשיו נמצא לבד, תיזהר שלא תיגע בכלי לפני שאתה מקדש ידיים ורגליים. והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש. נפלא. מכיוון שהכיור נמצא בצד המערבי דרומי, כי הרי אמרנו שבעצם הכיור נמצא בחלק הזה, אנחנו פה לכיוון מערב של המזבח, בצד הדרומי. עכשיו, החלק הזה שבין הכבש למזבח, פה עומד לו המחתה, מחכה לעבודה. אז הוא מקדש ידיים ורגליים, זאת אומרת הוא בא מהלשכה, הולך לכיור, מקדש ידיים ורגליים, עובר את הכבש, נכנס פנימה, לוקח את המחתה ויוצא עם המחתה לעלות ללמעלה לתרום את הדשן. אין אדם נכנס עמו, כמו שדיברנו, אף אחד לא יכול להסתובב איתו, מכיוון שהתפקיד שלו זה תפקיד שכרגע אף אחד לא עובד בעזרה, אף אחד לא יכול לעבור בין האולם ולמזבח, ולא נר בידו, כיוון שהוא הולך יחידי, אלא מהלך לאור המערכה. הוא הולך לאור המערכה שעל גבי המזבח. לא היו רואים אותו, זה לפנות בוקר, עדיין חושך, לא היו רואים אותו, מכיוון שכרגע המזבח והכבש מסתירים אותו. יש לנו מזבח 32 אמה, יש לנו כבש של עוד 30 אמה, לא רואים אותו. ולא היו שומעים את קולו, והמסר לא בגלל שהוא הולך יחף, אלא המשנה ממשיכה עד שהיו שומעים כל העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור. הכיור הוא כלי שרת, כלי שרת מקדש מה שבתוכו, להיפסל בלינה. באותו רגע שעלה השחר, בעצם זה נפסל בלינה. המים שבתוכו פסולים, אז מה היו עושים באופן נורמל? שופכים את המים, ואז הולכים וממלאים מים חדשים. בן בוכני המציא מכשיר גלגלים שהיו מורידים עם גלגלת את הכיור למטה למעיין. ברגע שזה היה נמצא בתוך המעיין, הרי המים שם הם מים זורמים, אין פה עכשיו בעיה של פסולינה, ואת זה היה צריך לעלות ללמעלה כדי שזה לא נפסל בלינה. ממילא הוא עכשיו מעלה את הכיור ללמעלה, ואז שומעים את העלייה של הכיור, והם אומרים, הגיע עת קידוש ידיו ורגליו, עכשיו הוא מתחיל לקדש ידיו ורגליו מן הכיור. קידוש ידיו ורגליים זה עוד מבצע בפני עצמו. יש שיטות שהכהן היה שם יד ימין על רגל ימין, יד שמאל על רגל שמאל, פותח את המים לפני, ואז כששני הידיים והרגליים עומד, כשהוא שוחה עם הידיים והרגליים, ועל זה מקבל את המים. יש אומרים שלפעמים יד על יד, רגל על רגל, ועומדים ביחד, והכל בעמידה, ואף פשטות היה צריך לקבל קונטרה מכהן, מהצד, שהוא לא ייפול. ואף צריך לדעת איך היו מסתדרים פה. מה? כי זה הדין של קידוש ידיים ורגליים. שמה צריך קדש ידיים ורגליים? למה צריך בכיור? למה לא בחוץ? ככה נמסרה לנו הלכה למשה מסיני. עצה מאוד יפה, חז"ל באים ואומרים איך מקדשים ידיים ורגליים. ככה קיבלנו את הדין לקדש ידיים ורגליים. זה הדרך של קידוש ידיים ורגליים. אמת, כמוכן. נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח, פינה את הגחלים הילך והילך, חוטא את המעוקלות הפנימיות, אלה שקרובות כבר להיות דשן, ירד, עכשיו הוא חוזר חזרה בכבש, הפנים שלו לדרום, הגיע לרצפה, הפך פניו לצפון, הלך במזרחו של כבש כ-10 אמות. עד עכשיו לא ראו אותו, עכשיו שהוא יורד בכבש רואים אותו כשהוא גלוי לצד המזרחי. קודם הוא היה בצד הדרום מערבי של המזבח, עכשיו הוא נמצא בצד הדרום מזרחי של הכבש. הולך 10 אמות פנימה, הכבש עצמו הוא כגודל המזבח, דהיינו 32 אמה. רק אחד יושב, אמה אחת על היסוד, אמה אחת על הסובב, אז בעצם זה 30 אמה. אם הוא נכנס 10 אמות, פירושו של דבר שלמעשה הוא נמצא 20 אמות מהדופן, מהקיר של המזבח. למה דווקא 10 אמות? אז זה כבר עניין של מסורת קימלו לחזל, כיוון שאנחנו נראה מיד שהמשנה אומרת מה הוא עושה שם. הלך במזרחו של כבש כ-10 אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש 3 צפחים, זאת אומרת במרחק מהכבש עצמו 10 אמות פנימה, 3 צפחים מתוך הכבש, מקום שנותנים מוראת העוף ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה. מוראת העוף זה הזפק והמעיים של העוף, מכיוון שהעוף הרי פורח ואוכל מן הגזל, לא מעלים את זה על גבי מזבח, וכיוון שהעוף עולה כולו כליל על גבי מזבח, עולת העוף, אז היו מוצאים את הזפק ואת המעיים ואת זה זורקים. ודישון מזבח הפנימי, את כל החלק שנמצא במזבח הפנימי, מזבח הזהב ששם היו עושים את הקטורת, צריך כל יום להוציא את הדשן, כי יש שם עמה על עמה, אין שם מקום, צריך לפנות את הכל החוצה. ודישון המנורה, יש את הפתילות ואת השמנים. ושיטת המפרש פה במקום למטה מצד ימין, מעבר למה שיש לנו קימלו לחזל קיבלנו במסורת, שאת הזריקה של המוראה צריך לזרוק מהסובב למקום שבו זה היה נבלע בצד המזבח, של הזפק ושל המעיים. הזריקה הזאת היא צריכה להיות 20 אמה, זה שיעור זריקה. ממילא, אם אני צריך להגיע לנקודה ששם נמצא הזפק, זה 10 אמות מתחילת סוף הכבש, זה 10 אמות, שזה 20 אמות מהסובב. שם היה מניח את הדשן במקום. אנחנו עד היום דיברנו שהדשן היה נבלע במקומו, כמו שכל אלה היו נבלעים במקומם. מה זה מעצמו? צריך להניח את זה שם.
כן, אבל היה נבלע מעצמו.
לאט לאט. אלה נבלעים. וגם הוא היה נבלע ממקומו. ככה אנחנו דיברנו עד היום. בא המפרש פה במקום ומוכיח מהגמרה שבדיוק הפוך. הזפק, הדישון מזבח הפנימי ודישון המנורה אכן נבלעו במקומם, וזה מהניסים שהיו במקדש. הדשן לשיטתו לא היה נבלע במקום, אבל הוא צריך קבורה. אז היה צריך לחפור שם במקום, לקבור את זה, ואז ממשיכים הלאה בעבודה. אתה רואה? שזה היה אדמה, אם זה היה מרצפת, אז אי אפשר לחפור שם, מה השאלה?
אז כל פעם היו חופרים בצמים?
מדויק. ככה לפי מהמפרש, כן. זאת אומרת, זו השאלה היחידה. כל העבודה אתה מסתדר רק עם החפירה הזאת. רק החפירה, זה הבעיה. חופר 10 סנטים, שם את זה, נבלע במקום וזהו. חופר עוד פעם. ממשיכה המשנה ואומרת, ירד, הגיע לרצפה, אמרנו, ובעצם דישון מזבח מי ודישון המנורה, ומי שיעיין פה במפרש למטה, יראה את ההוכחה שלו של הדברים שהוא מביא מכוח הגמרא במסכת יומה, 10 ניסים היו במקדש, שואלת הגמרא, ותו לא, הרי היה את הניסים האלה שנבלע במקומו מוראת העוף, דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, והמעיין בצד שמאל למעלה בדברי המפרש, כותב מפרש, ואימיתא דתרומת הדשן כמו כן נבלעת, אבל אלה אחשובי. ואמרינן בקריטות ושמו מלמד שטעונים גניזה דאסור ליהנות מתרומת הדשן, אז היו צריך לגנוז את זה במקום. אז מה היו עושים? חופרים במקום, מחפים וזהו. מי שמהראשונים לומד שגם זה היה נבלע במקומו, אז גם זה היה נבלע. שואלת הגמרא, ומי אבי הכסדראות בעזרה? הבינה הגמרא הנחת עבודה שהכסדרה זה היה מבנה של עץ. שואלת הגמרא, איך יכול להיות בעזרה מבנה של עץ? ועתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, מניין שאין עושים הכסדראות בעזרה? תלמוד לומר לו, תיתן לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, והמילה כל עץ מיותר. אם אתה אומר לו תיתן אשרה, אז אני יודע שזה כל עץ. והתירוץ אחי כאמר, לא תיתן לך אשרה פסיק, זה בכלל לא נוגע למזבח, יש איסור לב לתו אשרה. בנוסף, לא תיתן לך כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, יש דין שאסור לעשות מבנה של עץ בעברה. אז איך היה הקסדרה של עץ? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, בהכסדראות של בניין, זה לא עשוי מעץ, זה היה עשוי מאבן. וזה מבנה של הכסדרה. היו בודקים והולכים, ואז אמרנו שהגיעו ללשכת עושי החביתים, ומאירים את עושי החביתים לבוא ולהתחיל לעשות עבודה. שואלת הגמרא, למימר דחביתינא וקדמיה, זאת אומרת שהעבודה הראשונה שהיו עושים אחרי תרומת הדשן, זה היה לקחת את המנחת חביתים, להקטיר אותה. ועתניא מניין שאין דבר קודם לתמיד של שחר תלמוד לומר, וערך עליה העולה, בהי הידיעה. ואמר רבא, העולה, עולה ראשונה. אז מה עולה ראשון? העולה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, להכם חמים לרוויחה. כדי להכין את אותו מנחת חביתין, צריך לחלוט את הסולת במים. כדי לחמם מים, זה לא קומקום חשמלי, צריך להביא עצים, להבעיר את האש, להרתיח את המים, זה לוקח זמן. אז מהירים אותם להתחיל את העבודה שלהם, כדי שכשאנחנו נסיים את עולת התמיד, יהיה מוכן לנו כבר המנחה לבוא ולהקטיר אותה. אבל עבודה ראשונה, זה אכן נעשה בקורבן העולה. הדרן הלך בשלושה מקומות, ובסייעתא דשמיא פרק שני אומרת המשנה, ראו אחיו שירד, באותו רגע, שהוא עכשיו אמרנו יורד בכבש, ופונה לצד המזרחי, עכשיו הוא גלוי לאחיו שנמצאים בלשכת עושי חביתים, ששם בעצם זה המקום המזרחי של העברה. והם רצים ובאים, מהרו וקיצו ידיהם ורגליהם מן הכיור. הם עכשיו צריכים לרוץ לכיוון מערב בין אולם ולמזבח, לבוא לכיור לקדש ידיים ורגליים, כי אין שום עבודה שעושים במקדש בלי קידוש ידיים ורגליים. הם לא הגיעו לשם בכלל, לא נכנסים למיקום הזה, רק בשעה שאדם בא לעשות עבודה. קודם הם עשו בדיקה, הם לא התקרבו. אחרי שהם סימו, כי על הבדיקה לא בודקים, לא צריך ליטול ידיים. עכשיו מקדשים פעם ראשונה ידיים ורגליים. נטלו את המגרפות ואת הצינורות, לקחו את המגרפה ואת הצינורות, זה המזלגות, ועלו לראש המזבח. בשביל מה צריך לעלות עם מזלג לראש המזבח? האיברים והבדרים שלא נתעכלו מבערב, סולקים אותו על צידי המזבח. עכשיו צריך לעשות ניקיון בראש המזבח. המטרה להעמיד את המערכה החדשה של היום הבא. כדי להעמיד מערכה צריך לסלק את כל מה שהיה מיום האתמול. לקחת את האיברים של קורבן העולה או את הבדרים שלא הספיקו להתעכל במשך הלילה, להוריד מהמזבח אי אפשר, זה ייפסל בלינה. מה שעל המזבח לא נפסל בלינה. לוקחים עם הנועצים את המזלגות האלה ולוקחים את אותם חלקים, שמים בצידי המזבח כדי שהחלק העליון של המזבח יהיה גלוי, שנוכל להמשיך עבודה. כמו כן, אם אין צדדים מחזיקים, אז סודרים אותם בסובב על הכבש. זאת אומרת, אם הצדדים לא מספיקים לכל האיברים והפדרים, אז שמים את זה על הסובב או על הכבש, כי גם הסובב שנמצא באמה השישית וגם הכבש עצמו יש להם קדושת מזבח, וממילא זה לא נפסל בלינה. החלו מעלים באפר על גבי תפוח, ועכשיו מה הם עושים? עומדים למעלה במזבח ומתחילים לסלק את כל השאריות של המערכה ולצבור את זה באמצע המזבח, במקום המכונה תפוח. יש אומרים זה מקום עגול, יש אומרים שזה מקום ריבוע, ששם היו קומפים את כל האפר שמצטבר על גבי מזבח. תפוח היה באמצע המזבח, פעמים שהיו עליו כ-300 קור, פעמים היה שהיה מצטבר שם אפר בשיעור 300 קור, קור זה 30 שעה, הגמרא תגיד שזה גוזמה באלמה, אבל מדובר היה בכמות אדירה של אפר. ולכן מוסיפה המשנה, וברגלים לא היו מדשנים אותו מפני שהוא נוי למזבח. ברמה העקרונית אין זמן מסוים לסלק את הדשן, זה תלוי בכמה דשן יש. פעם ביום, יומיים, שלושה, תלוי לפי המצב, היו מוציאים את אותו דשן ומוציאים את זה חוץ לשלוש מחנות, חוץ לירושלים, למקום שפיכת הדשן. ברגלים, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, שהיו פוקקים את העזרה והיו מהלכים בתוך העזרה כאשר רגליהם נמצאים בתוך הדם עד מקום של ארכובותיהם, זאת אומרת שזה ביטוי לנוי מזבח, לחביבות לפני המקום, כמה ישראל חביבים לפניהם מצוות המקום, ולכן כולם חוקגים בתוך אדם כל כך הרבה קורבנות, גם את האפר ברגלים, להראות את הריבוי האדיר של הקורבנות שעם ישראל מביאים. ולכן אומרת מיד המשנה, ומימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. אל תחשוב שמה שלא הוציאו את הדשן כי מישהו היה עצלן, מימיו לא נתעצל, אלא זה הכל עניין של נוי לפני המקום. החלו מעלים בגזרין לסדר את המערכה, אחרי שניקו את כל גג המזבח צריך להביא עצים כדי להכין את המערכה של היום הבא. יש לנו עצים, שאת העצים האלה היו צריכים לבדוק שאין בהם תולעים, כי כל דבר שיש בו תולעת לא יכול לעלות על גבי מזבח. מביאים את זה מלשכת העצים, וכי כל העצים קשרים למערכה, שואלת המשנה, והתשובה היא הן, כל העצים קשרים למערכה חוץ משל גפן ושל זית, שהגמרא תסביר למה גפן וזית לא. אבל באילו היו רגילים, בדרך כלל הנטייה הייתה להשתמש באיזה עצים? במרבוביות של תאנה, בעצים הצעירים של התאנה, כיוון שהעצים האלה יש להם בעירה טובה, והעצים האלה מתייבשים כל צורכם, אין בהם לחלוכית, אז זה לא מוציא הרבה אשן. כמו כן של אגוז ושל עץ שמן שיש להם בעירה כמו של נר, ולכן זו בעירה נאה ויפה, את זה מביאים לעצי המערכה. סידר את המערכה גדולה, אנחנו נצרים פה, אבל אותו כהן שזכה לתרום את הדשן, אחרי שאחיו הכהנים מסיים אותו לנקות את גג המזבח ומביאים את העצים מאותה לשכה לסדר את המערכה, מי בפועל מסדר את המבנה של המערכה, שעל זה נדבר ברחבה מחר, איך מסדרים את המערכה, זה אותו אחד שזכה בתרומת הדשן, הוא זה שמסדר את המערכה, ונראה שיש שם שלוש מערכות, זו המערכה הראשונה שהוא מסדר.